אתם מאזינים לפודקאסט זמנים. שלום וברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט של זמנים. אני אלה אילון ואיתי כאן אסף מונד. בפרק זה אנחנו מארחים את דוקטור עפרי אילני. דוקטור אילני הוא בוגר בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. בימים אלה הוא מלמד באוניברסיטת תל אביב ובסניף התל אביבי של אוניברסיטת ניו יורק, NYU. ספרו של דוקטור אילני, החיפוש אחר העם העברי, תנ"ך ונאורות בגרמניה, פורסם בשנה שעברה. כמו כן, ניתן לקרוא מדי שבוע את הטור שהוא כותב, תחת השמש, במוסף סוף השבוע של עיתון הארץ. שוחחנו עם דוקטור אילני על מאמרו, נגע נפוץ במזרח, תיאורים של הומוסקסואליות בעיתונות העברית של תקופת המנדט. מאמר זה פורסם בגיליון מספר 131 של זמנים בקיץ 2015. השיחה עסקה בעיקר ביישוב היהודי בפלסטינה ארץ ישראל בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, תחת שלטון המנדט הבריטי. המקורות ההיסטוריים המרכזיים שעליהם התבסס דוקטור אילני הם כתבות ומאמרים בעיתונות העברית של התקופה. דרך מקורות אלה הוא הדגים את יחסה של החברה להומוסקסואליות ולמשכב זכר. טענתו המרכזית במאמר היא שמשכב זכר נתפס באותה תקופה כסטייה מינית, אך גם כפגיעה במפעל הציוני כולו. כפי שמראה דוקטור אילני, משכב הזכר נתפס כביטוי להשפעה שלילית של המזרח על הגבר היהודי המערבי והציוני. בכך מחבר דוקטור אילני באופן מרתק בין ההיסטוריה המרחבית של פלסטינה ארץ ישראל, ההיסטוריה הפוליטית שלה בתקופת שלטון המנדט הבריטי, וההיסטוריה של היחס לשונות מינית בחברה היהודית. האזנה נעימה. שלום רב לדוקטור עפרי אילני, אנחנו שמחים לראיין אותך במסגרת הפודקאסט של כתב העת זמנים.
שלום.
רציתי לשאול שאלה מאוד בסיסית להתחלה. איך אתה מגדיר הומופוביה בהקשר ההיסטורי שלה? כלומר, זו נקודה חשובה במאמר.
אוקיי. נכון שהמאמר, במידה מסוימת כמו שאני כותב, עוסק בהיסטוריה של הומופוביה יותר מאשר בהיסטוריה של הומוסקסואליות. כלומר, בתיאור של הומופוביה, זאת אומרת, במופעים של הומופוביה. ואז נשאלת השאלה, מה זה הומופוביה בתקופה שהמושג הזה לא היה ממש קיים, ויותר מכך, אפילו הומוסקסואליות לא ממש, היא לא מושג מוגדר כמו שאנחנו מכירים אותו היום כל כך. זאת אומרת, הוא נמצא הרבה יותר מרופל ויש לו משמעויות קצת שונות. אני מניח שבאופן בסיסי אני מגדיר הומופוביה בתור עוינות להומוסקסואליות ולהומואים. כן. תיאורים שליליים, סנסציונים, אלרמיסטים, מאיימים של תופעת משכב הזכר, למשל. זה, לכן השתמשתי במושג הזה. כן. אבל בסופו של דבר כמושג, אני חושב שאפשר, כמו בהרבה דברים, דרך אגב, קצת להשוות את זה לאנטישמיות, שצריך להיזהר גם מהאנכרוניזם כשמשתמשים במושג הזה. ברור שבאופן בסיסי לא היה אופציה של להיות גיי פרנדלי כמו היום, או לתמוך בזכויות להט"ב, חוץ מאולי אנשים ממש ממש יוצאי דופן, שכנראה לא נמצאו כאן בפלסטינה גם. אז ברור שצריך להיזהר בשימוש במילה הומופוביה או הומופוב.
כשאתה מדבר על שנאה ועל עוינות כלפי הומוסקסואליות, אתה מתכוון בעיקר לאזכורים או גילוי של בעצם אקטים מיניים הומופוביזם, או שזו תופעה רחבה יותר. אולי אני אחדד את השאלה עד כמה בכלל, כמו שכתבת, זה מאמר על היסטוריה של הומופוביה ולא היסטוריה של הומוסקסואליות, ולכן אם נחדד את זה עד כמה זה בעצם אפילו היסטוריה של משקף זכר למעשה.
אוקיי, אז יש כאן שני דברים. דבר ראשון, שוב, אם כל זה שאמרתי שהמאמר הוא היסטוריה של הומופוביה, זאת לא המטרה המוגדרת שלו, אלא אם נקבל את אפילו באופן בסיסי את התפיסות, נגיד, של מישל פוקו ואחרים בנוגע להיסטוריה של המיניות, שאומרות שבעצם המושגים המיניים שלנו, הצורה שבה אנחנו תופסים את המיניות, מראש מוגדרת על ידי מומחים, על ידי שופטים, קרימינולוגים, סקסולוגים וכן הלאה. והמושג הומוסקסואל עצמו הוא בסופו של דבר מושג קליני, רפואי ופלילי. כן? לכן אותם תיאורים הומופובים של הומוסקסואליות זה קודם כל המקור היחיד שיש לנו בכלל גם על התופעה הזאת, וגם הם במידה מסוימת כוננו את התפיסות בנושא הזה, כולל של אותם אנשים שנגיד ביצעו פרקטיקות מיניות הומוסקסואליות. הם לא יכלו לברוח מהתפיסות האלה, אלא אם כן היה להם איזה שהם מקורות אחרים שסיפקו לזה קצת יותר לגיטימציה. למשל, כתבי אוסקר ויילד או כל מיני כתבים אחרים של שהגיעו מתנועות הומוסקסואליות באירופה באותה תקופה, אבל זה היה נדיר מאוד וזה היה קיים, אני מניח, רק בידי אינטלקטואלים בודדים. עכשיו, נכון שמה שאני מגדיר שם, ההגדרה שלי להומוסקסואליות או לתופעה שבה אנחנו עוסקים, היא די רחבה, ובסופו של דבר עוסקת, כן, במופעים, גם בעיסוק במשכב זכר, שזה אולי דבר קצת שונה, כן? זאת אומרת, היום לא נגיד על כל בן אדם שהיה לו איזשהו אינסידנט של משכב זכר, לא נגדיר אותו בתור הומוסקסואל, ואולי גם לא כדאי לעשות את זה לגבי תקופות יותר מוקדמות, אבל ממילא בתקופה הזאת מעט אנשים הגדירו את עצמם, לא הייתה, אנשים לא הסתובבו ואמרו אני גיי, כן, זאת אומרת. אז לכן, כדי להגיע למקורות שעוסקים בנושא הזה, הרחבתי את זה גם לעיסוק במשכב זכר, ולא רק בהומוסקסואליות כתופעה ממוסגרת תחת המושג הזה.
כלומר, הרחבה של המושג הזה מאפשרת בכלל למצוא את הנושא, את הקבוצה, את המושאי המחקר?
כן, אני חושב ש זה לא כל כך מקרי שעד לפני כמה שנים כשכתבתי את המאמר הזה או התחלתי לכתוב אותו, כמעט לא כתבו היסטוריה של הומוסקסואליות בפלסטינה בתקופת המנדט, ואפילו לא בישראל הצעירה, כי היו מעט מאוד מקורות. ואם היינו מתבססים רק על מקורות שעוסקים בנושא של הומוסקסואליות, לא היה לנו כמעט כלום, כן? אולי קצת דיונים משפטיים סביב השאלה של האם לאכוף את החוק לאיסור משכב זכר, שהיה סביב זה דיונים מדי פעם, וסביב החוק עצמו, כן? אבל לא הרבה יותר מזה. וכן, וגם קצת עיסוקים למשל ברמה בשיח פסיכיאטרי, סקסולוגי, פסיכואנליטי, אז לפעמים עסקו בנושא של הומוסקסואליות, וגם לפעמים בהקשרים ספרותיים, כן, בגלל שזה דבר שמופיע בספרות, שוב, ויילד, כל מיני סופרים אחרים, אז אפשר היה למצוא בכל מיני ביקורות, וביקורות תיאטרון, עיסוק בהומוסקסואליות. אבל חוץ מזה, יהיה לנו מעט מאוד מקורות, אם נצטמצם לעיסוק בהומוסקסואליות נטו. ולכן הרחבתי את זה ליחס למשכב זכר, מתוך הנחה שיש כמובן, שבאופן שבו הדברים נתפסים, זה בסופו של דבר נתפס כמעט אותה תופעה. כן.
בעצם אתה עוסק במאמר, נגדיר ככה באופן רחב, בקשר שבין מיניות, אתניות ומאבק לאומי בהקשר הציוני. ואתה מראה כיצד קשר מיני בין גברים נתפס כאיזשהו ביטוי של תפיסות קולוניאליסטיות, השפעה של האוריינט על הגבר היהודי, וכתוצאה מזה גם סכנה במרכאות לקיום הציוני. אני שואל, אם יש מחקרים דומים שנעשו על קשרים מיניים כאלה בהקשר קולוניאלי שהוא לא דווקא מרחב הארץ ישראלי, אתה עוסק ברשת המאה ה-20?
כן, בהחלט. זאת אומרת, בסופו של דבר נראה לי חשוב להציג את הטענה הבסיסית שלי שאומרת שהומוסקסואליות או בכלל תופעות מיניות לא נורמליות נתפסו בשיח הציוני המוקדם ובעיקר בעיתונות העברית ובטקסטים שיצאו בפלסטינה עד הקמת המדינה וגם אחרי במידה מסוימת, בתור סימפטום להשפעה אוריינטלית, להשפעה שהסביבה שבה אנחנו נמצאים כאן, כן? שאנשים אירופים הגיעו לאוריינט, וכאן הם נדבקים במחלות מסוימות שאופייניות לאוריינט, וזה מכיוון שהאוריינט היה מזוהה כפרוע מבחינה מינית, ובאופן ספציפי כהומוסקסואלי, כן? עכשיו, בהחלט יש מחקרים על קולוניאליזם והומוסקסואליות, ועל אוריינטליזם והומוסקסואליות, זה נהיה נושא די פופולרי, לא צריך להגזים, אבל במחקר בשנים האחרונות, שעוסקים ב, למשל באופן שבו הקולוניות תפקדו כמעין מרחב מיני משוחרר מבחינת נגיד אירופים שיצאו לקולוניות ויכלו לחיות באופן שונה ממה שהיה מותר ואפשרי בארץ האם. ולמשל דוגמאות יחסית מוכרות זה לורנס איש ערב, שהיה די מקרה שדי היה מזוהה כסודומיסט או הומוסקסואל, השתמשו בכל מיני הגדרות, אבל גם בעניין הזה יש לפעמים קצת מחלוקות, אבל היה ידוע שיש לו יחסים מאוד עזים עם כל מיני נערים ערבים שהתלוו אליו, ספציפית במיוחד עם אחד, ושגם האופן שבו הוא מתאר את הערבים, את הגברים הערבים, הוא רווי בתשוקה. כן? אז על לורנס יש לו מעט מחקר, ויש לומר שגם הדמות שלו הייתה מוכרת כמובן בפלסטינה, בגלל שהוא היה דמות חשובה בעיצוב הסיטואציה הפוליטית במזרח התיכון אחרי מלחמת העולם הראשונה, וגם ההיבטים האלה באישיות שלו היו מוכרים לאנשים לא מעטים. יש גם עיסוק ב, למשל במרוקו, במקומות אחרים שבהם אירופים ביקרו למעין מסעות מין, גם מצרים, פלובר למשל, שלא היינו מגדירים אותו הומו היום, אבל הוא יצא למסע מפורסם במצרים, ויש לו יומנים שבהם הוא מתאר גם את הסוג הספציפי הזה של משגל, כמו שהוא קורא כאן. אז יש לא מעט עיסוק באופן שבו דבק באוריינט הדימוי של מרחב הומוסקסואלי. זה מעניין גם כי צריך לזכור שהיום אנחנו רואים דווקא במזרח התיכון את המרחב אולי הכי הומופובי, זאת אומרת, כאילו המקום שהכי מסוכן להיות בו הומו. ואפשר להגיד שחל כאן תוך די מעט זמן, בטווח של כמה עשורים, היפוך די קיצוני, שאפשר לתהות גם מה הסיבות לו. מזה שהאוריינט נחשב לגן עדן הומואירוטי כמעט, לעומת אירופה המהוגנת והמכובדת, לזה שהמזרח התיכון נחשב למקום מאוד הומופובי.
אנחנו נרחיב זאת בהקשר הניגוד הזה, אבל בהקשר של העניין הקולוניאליסטי, יש ייחוד למרחב של ארץ ישראל פלסטינה בהקשר במחקר הזה?
לעומת למשל מצרים, אדם התכוון?
התכוונתי אולי יותר בהשוואה למקומות שבהם הנוכחות היא יותר מוגדרת של קולוניאליסטים מטעם אימפריה כלשהי, כאן הסיטואציה יותר מורכבת בסופו של דבר.
כן, זה דבר מעניין לומר שהמנדט הבריטי, ואני מגלה את זה יותר ויותר עוד אפילו בזמן האחרון, אחרי כבר שהמאמר הזה, היו ממש הרבה אנשים בכירים בממשל המנדטורי, כולל המושלים עצמם, שכנראה ניהלו קשרים הומוסקסואליים, לפעמים אפילו ארוכים. זאת אומרת, במושגים כאלה, קצת בני התקופה, המנדט, השלטון הבריטי היה ממש נגוע בזה, כן? וזה היה גם ידוע, זאת אומרת, הלכי אפילו רצה להשתמש בזה כאיזה כלי תעמולתי נגד הבריטים, שהם כאילו, מה שהיינו קוראים היום שוכבים עם ערבים, כן? וגם אם לא השתמשו בזה ככלי תעמולתי, זה משהו שהסתובב, כן? כי כמה וכמה דמויות בולטות היו ידועות בזה שיש להם קשרים מיניים עם בחורים ערבים. לעומת זאת, בציונות עצמה לא התפתח שום תרבות מהסוג הזה, כן? שאיזו אידאליזציה למשל של קשר אירוטי עם המקומיים, עם הערבים, כן? לא היה אפילו ניצנים לזה לדעתי, זאת אומרת זה היה לגמרי נחשב פרוורטי, לא לגיטימי ולא מקובל אפילו לא בתור משהו שלא מדברים עליו, כן? נגיד גם אצל הבריטים זה לא היה דבר שכמובן שהיה רשמי, אבל בתוך הסוציאליזציה של האליטות המנדטוריות זה היה כנראה די מוכר, כן? סוג כזה של קשרים. אי אפשר להגיד את זה על הציונות, כן? במפאי בטח לא, כן? זאת תנועה הרבה יותר פוריטנית, הרבה יותר אידיאולוגית, בלי שום איזה אלמנטים כאלה של דקדנס קולוניאלי שבאימפריה הבריטית היו, כן? אני משתמש במילה דקדנס קצת במרכאות וקצת לא במרכאות, אבל זה סוג מסוים של תרבות, כן? של קיום קולוניאלי באוריינט, מה מושך אנשים לשם, הדימוי וכן הלאה. עכשיו, בנוסף לגבי הספציפיות של המצב כאן בפלסטינה, כן, אני חושב שיש כמה דברים ספציפיים שייחודיים כאן. בעצם יש כאן כמה רשתות או תופעות די שונות אחת מהשנייה, שאנחנו יכולים היום לזהות בתוך הסלסילה של מה שאנחנו נקרא הומוסקסואליות, שהתקיימו כאן במקביל, ומן הסתם היה ביניהם גם איזשהו סוג של אינטראקציה. כן? אחד, זה באמת פרקטיקות מיניות שנפוצות בתרבויות מסורתיות מסוימות. כאילו, אין להכחיש את זה, כן? של אינטימיות בין גברים שלא מסווגת לפי הקטגוריות של היום של הטרוסקסואל והומוסקסואל, כן? אז כל מיני דברים שקורים בחממים, דברים שנערים עושים בין עצמם. הדברים האלה קיימים בכל התרבויות, אבל תרבויות שיש בהם גם הפרדה מאוד נוקשה בין מרחב גברי לבין מרחב נשי, יכול להיות שנותנות לזה איזה מצע יותר יותר דשן, כן? לסוג כזה של פרקטיקות, כן? אפשר לומר פרקטיקות מיניות הומואירוטיות בלי שנקרא לזה איזושהי זהות הומוסקסואלית, כן? דבר שני, זה מה שתיארתי קודם, הומוסקסואליות אליטיסטית בריטית, אליטיסטית יותר או פחות, דברים שצומחים לפעמים בתוך חבורות כאלה של גברים שהם בוגרי בתי ספר יוקרתיים או לא יוקרתיים בבריטניה, תרבות מסוימת של אחווה גברית ולפעמים גם של ידידות ארוכת שנים ועזה ולפעמים מאפיינים אירוטיים בין שני גברים. כן? אז זה דבר שהיה קיים בשלטון הבריטי, כמו שאמרתי, באופן די רווח. ודבר שלישי, זה יהודים שהגיעו מוויימר, זאת אומרת מגרמניה של תקופת רפובליקת וויימר, וממרכז אירופה בכלל, והביאו משם ניצנים מסוימים או צורות מסוימות של חברות, למעשה הומוסקסואלי, כן? כי כבר בעשור האחרון של המאה ה-19, בעשור הראשון של המאה ה-20, התחילה להיווצר סובייקטיביות הומוסקסואלית בברלין, במידה מסוימת גם בווינה, ובערים גדולות אחרות במרכז אירופה, ארגונים של הומוסקסואלים, מעגלים, כתבי עת וכן הלאה. וחלק מאותם יהודים יקים שבאו לפלסטינה, הביאו איתם גם את הדברים האלה. וכן, יש אנשים בהחלט ספציפיים שממש מתבטאים ככה, כן? אז בעצם יש כאן שלוש תופעות די שונות, כן? שמתקיימות במקביל, אבל מטבע הדברים אנשים מחפשים, כן, בסופו של דבר פרטנרים אינטימיים, מיניים, אז אני מניח שהדברים גם נפגשו אחד עם השני. וזה מה שלדעתי ייחודי, בתשובה לשאלתך, בקונטקסט של המקום הזה.
אולי זה קצת להקדים את המאוחר, אבל איך זה נהיה סכנת חיים? כלומר, במאמר שלך אתה מתאר איך אופנים שבהם המעגלים האלה נתפסים מביאים סכנת חיים לחלק מאנשים.
כן, עד הלגליזציה בסופו של דבר של משכב זכר שקרתה כאן אצלנו רק לפני בערך שלושה עשורים, ובמקומות אחרים אולי קצת לפני, במקומות מסוימים לא קרתה עדיין, ברור שזה היה עניין מסוכן. אפשר היה להישפט על משכב, על מה שנקרא מעשה סדום, שזאת הייתה קטגוריה שכללה גם התקפה על קטינים וגם סתם קשר, זאת אומרת אינטראקציה מינית הומוסקסואלית, וגם קל היה להיקלע לכל מיני סוגים של סקנדלים, אפשרו לאנשים לסחוט אותך, להרביץ, דברים כאלה. עכשיו, אני לא בטוח שיש כאן איזשהו מהלך על ציר הזמן שלאורך המנדט זה נעשה יותר מסוכן, אבל מה שקורה שבמקביל לקיום של התופעה הזאת מתפתחת אותה גישה שאומרת שמשכב זכר זה סימפטום לאיזה התמזגות מסוכנת במרחב האוריינטלי, ובעקבות כך המחתרות למשל, האצל, הלחי וההגנה, ביצעו כל מיני התנקשויות שבדרך כלל היה להם סיבה אחרת, אבל הרבה פעמים או בכמה וכמה מקרים שמצאתי הקונטקסט היה גם שהבן אדם זוהה כהומוסקסואל. זאת אומרת, זה נתן לגיטימציה. הבן אדם הזה הוא שוכב עם ערבים, הוא כנראה מוסר להם מידע, כן? בעיקר אם זה היו אנשים שהיה גם איזשהו קשר לחשד להלשנה. לא היו הורגים בדרך כלל, סתם מישהו בגלל, זאת אומרת, לא ידוע לי על דבר כזה בגלל שהוא נחשב להומו, אבל מבחינת בניית פרופיל האישיות שיצדיק גזר דין מוות שבעצם הוצע עליו, אז זה תרם.
רציתי לשאול בהקשר של השפעה של מרחב על חברה, שבעצם המאמר עוסק, כמו שאמרנו, בגדול, באופן שבו המרחב של ארץ ישראל פלסטינה, המרחב האוריינטליסטי, השפיע על הגוף היהודי האירופאי, ובהשפעות מוסריות, או דרדר אותו להתנהגות שנחשבה כלא מוסרית. במקביל, יש הרי שיח באותה תקופה על השפעות הפוכות של מרחב על הגוף היהודי האירופאי. זאת אומרת, מדברים על הגוף היהודי הקבוי, החלש, שמגיע מאירופה והופך להיות גוף חלוצי, חקלאי. ייתכן שהדברים לא משתלבים ביניהם, אבל האם באיזשהו אופן היה עיסוק בשילוב הזה?
נכון. אז יש, לכאורה אפשר לומר, שבשיח של התקופה יש שתי אתיולוגיות, או שני גורמים שעשויים לגרום ליהודי להיות, כן, פרוורטי או מנוון מבחינה מינית, שאחד מהם זה שנשארו בו איזשהם שרידים שהקיום הגלותי המנוון, כן? והשני זה איזושהי השפעה מזיקה של האוריינט, כן? אני מניח שאלה סכנות שנחשבו לקיימות במקביל, כן? אבל אני חושב שלדוגמה, כמו בהרבה דברים אחרים, למשל יהודים מזרחים או ספרדים, יהודים מארצות המזרח התיכון, נחשדו גם כסוג של גילום של היהדות הגלותית שעדיין נשאר, זאת אומרת, נכשלות, דתיות, כן, מה שבמידה מסוימת נכון עד היום לפי תפיסות מסוימות, כן, זאת אומרת, התפיסה של היהודי המזרחי כמי שמשמר את היהודי הקדם מודרני, כן? מי שנכשל בהליך יצירת האדם החדש הציוני, כן, ואז מבחינה הזאת הם מזוהים לפעמים גם כנושאים איזה ניוון מסוים של הגלות, וגם נושאים את אותן מחלות של האוריינט. כן.
אני אשמח אם תספר על יעקב ישראל דהן.
אוקיי.
גם בהקשר של ניוון או לא ניוון, וגם באופן כללי על האיש.
דהן הוא סיפור מאוד מעניין. הוא דמות ממש ממש יוצא דופן. אני חושב שקשה להשוות אותו לאיזושהי דמות אחרת. הוא יהודי יליד הולנד, שהשתלב בגיל די צעיר במעגלים סוציאליסטים ובוהמיאנים באמסטרדם, ונהיה משורר וסופר אוונגרדי שעסק בנושאים מאוד שערורייתיים גם בשביל הולנד. כן, כתב ממש את החיבורים הכי נועזים שבעצם עסקו בהומוסקסואליות או בקשרים אירוטיים בין גברים. כן, עכשיו באיזשהו שלב הוא נסע לרוסיה ועסק שם במה שהיינו מגדירים זכויות האדם תחת הצאר. גם בעניין הזה הוא היה די חלוצי, ואחר כך הוא, אפשר לומר, נתפס לציונות והיגר לפלסטינה. אבל די מהר בפלסטינה הוא התאכזב מהציונות והתקרב לעדה החרדית, לנטורי קרתא, ונהיה די במהירות מעין שר חוץ שלהם, מעין שליח הציבור הבולט ביותר שלהם, שייצג את האינטרסים והשאיפות שלהם מול השלטון הבריטי ומול כהני גורמים אחרים. ובאותה תקופה הוא פיתח עמדה אנטי-ציונית מאוד חריפה, ושילב בזה גם סימפתיה לפלסטינים, זאת אומרת, לתנועה הלאומית הערבית, כן? ואיבה מאוד גדולה לציונות. על זה השתלבה העובדה שהוא המשיך תוך כדי הדברים האלה, ובזמן שהוא לבוש כחרדי, כן? לכתוב שירה אירוטית, מעין מרובעים שחלקם עוסקים באהבת נערים, כן? יש לומר, אני חושב שהיום היינו מגדירים את זה יותר כפדופיל מאשר כהומו במובן המקובל. כלומר, התיאורים הם לא מפורטים, אבל הוא מדבר על נערים די צעירים שהוא מתאר אותם מאוד בתשוקה. הוא לא מתאר איזה שהם אקטים מיניים, אבל הוא מתאר אותם מאוד בתשוקה. וגם היה ידוע בירושלים, היה ידוע ביישוב, שבאים אליו כל מיני בחורים ערבים, כן? וזה דבק בו הדימוי הזה. מה שקורה שעקב ההתנגדות שלו למדיניות הציונית, התנגשו בדהן ב-1924, מה שהיה בעצם הרצח הפוליטי הראשון שהתרחש ביישוב, זאת אומרת שהתרחש במסגרת הציונות. והסיבה הייתה בעיקר הפעילות הפוליטית שלו. אבל כדי להצדיק את זה, הוצאו כל מיני פמפלטים שבעצם שנקראו הקדוש דהן, כאילו במרכאות, באירוניה, ושתיארו אותו כמי שמבצע משכב זכר, וגם טענו שבעצם מי שהרג אותו היו ערבים שהוא התעסק עם הבנים שלהם. יש לומר שדהן עד היום זוכה למעמד מאוד מוערך במידה כזו או אחרת בחוגים החרדיים או בחוגים חרדיים מסוימים, אף על פי שהאספקט ההומוסקסואלי בו ידוע, אבל זה לא הפריע לפחות לאורך תקופות ארוכות לחרדים לטעון שהוא היה שליח ציבור מאוד חשוב ומעין מרטיר. אז זאת באמת דמות מאוד מאוד יוצאת דופן, אבל יש לומר לא כל כך מייצגת, כן? זאת אומרת, אולי אפשר לראות כאן סימפטומים מסוימים, זה תופעות שהן יותר רחבות, אבל זאת דמות של בוהמיאן, איש מאוד מאוד מוכשר, יש לומר גם, עשה המון המון, כל הדברים האלה קרו בתוך די מעט שנים, כן? זאת אומרת, בפלסטינה הוא בסך הכל הספיק להיות כמה שנים, כן? אבל זה אחד האנשים האקצנטרים שמרכיבים את ההיסטוריה, נגיד, ההומוסקסואלית של המקום הזה, בתקופה הזאת, אבל לא היחיד.
מתי התחילה ההבחנה, היסטורית, מתי התחילה ההבחנה בין הומוסקסואליות לפדופיליה? כי נשמע שבתקופה הזאת זה מעורבב.
זאת שאלה טובה. זה למעשה פחות או יותר בשנות ה-30 של המאה ה-20 התחילו לומר, לא, יש עניין של הומוסקסואליות בין בגירים ויש פדופיליה שזה דבר אסור, כן? עד אותה תקופה לא כל כך עשו את ההבחנה, כמו שאת אומרת. ויש לומר שגם צריך לזכור שבכלל המושגים של פדופיליה שרווחים היום הם די חדשים. זאת אומרת, הרגישות המאוד מאוד גדולה לזה, ההצבה של זה כאיזשהו סוג של פשע אולטימטיבי. אפשר לומר שהקמפיין הגדול בעניין הזה התחיל אפילו רק בשנות ה-70-80, כן? לפני זה הרבה פחות דיברו על פדופילים, כן? התווית הזאת כמעט לא הייתה קיימת, כן? אבל בהחלט, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים בתקופה ההיא, ואנחנו רואים את זה גם בתיאורים של כל מיני ציונים שמדברים למשל מה שקורה אצל הערבים ומה שקורה אצל הבריטים, כן? הם דיברו נגיד על איזה בריטי שמסתובב עם נערים, הם לא היו אומרים, תסתכלו, זה לא בסדר, הוא מסתובב עם קטינים, אלא הבעיה הייתה יותר מזוהה עם ההומוסקסואליות של זה. כן.
לקראת סוף המאמר אתה מזכיר את נושא שבעצם מרחף לכל אורכו מההתחלה וכזה קיים, נקרא לזה, בזיכרון הקרוב של הקורא, של הפער בין הזיהוי של ההומוסקסואליות בתקופת המנדט כהשפעה של המזרח על הגוף היהודי המערבי, לעומת הזיהוי של הומואים היום למעשה כמי שמשויכים לתרבות מערבית. Mm-hmm. ואתה מסביר מאוד יפה כיצד זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, כי בשני המקרים מדובר בהצדקה להפרדה האתנית בין יהודים לערבים בתוך המרחב הזה. Mm-hmm. השאלה היא, אם לא קיים גם מהצד השני, היום איזשהו, אם לקחת את האופן שבו אתה מסתכל על מה שקרה בעבר ולתרגם את זה להיום כמעין איזושהי דחייה של המערב, דחייה, דווקא חיבור יותר חזק למרחב הלבנטיני, הארץ ישראלי, ודחייה של כל השפעה, מה שנכון, אמריקניזציה ודברים כאלה.
כן, אתה שואל אם זה קיים היום או
לא, אני שואל אם בעצם אפשר לתרגם את ה הסתכלות על העבר להסתכלות על
כן, כן, כן. נכון, זאת אומרת, מה שבעצם קרה ומתאר את זה חוקר די שנוי במחלוקת בשם ג'וזף מסעד, שמלמד בקולומביה, שעד כן, תחילת המאה ה-20, כמו שאמרתי, המרחב האסלאמי או האוריינט היה מתואר בדרך כלל כמרחב פרוע והומואירוטי. ואז במסגר, גם כסוג של סטריאוטיפ, כן, זאת אומרת, הרבה פעמים באופן מאוד מאוד לא מדויק, ובין השאר בהשפעה של גם, לא רק של פרקטיקות שקרו בפועל מיניות, אלא של טקסטים, למשל של משוררים כמו אבו נוואס, משוררים ערבים מימי הביניים שהיו להם, שכתבו בעצם שירה שהיינו מגדירים היום הומואירוטי. ואז במסגרת המודרניזציה והתחילת הלאומיות הערבית, היה בעצם ניסיון לבנות סובייקט ערבי מודרני שמחכה את האירופי המודרני או את המערבי המודרני. ובמסגרת הפרויקט הזה ניסו מאוד לנקות את המרכיבים האלה מתוך הזהות הערבית המודרנית, ויחסו אותם להשפעה של הדקדנס של האימפריה העות'מאנית למשל, כן? ולכן, והדברים הגיעו לקיצוניות בתנועות לאומיות ואיסלאמיות מודרניות של העשורים האחרונים, שבהם אפשר להגיד הומופוביה או התנגדות לזכויות הומואים והתנגדות להומואים הפכה להיות מעין סממן של התנגדות למערב. כן? זה נכון דרך אגב לא רק לגבי המזרח התיכון, אלא אולי אפילו ביתר סט לגבי אפריקה, ששם דווקא בגלל, וזה מצב, זה מה שהופך את זה למצב מסובך, דווקא בגלל שיש מדינות שאנחנו שומעים עליהן כמעט רק בהקשר של דיווחים על חקיקה הומופובית שקורית שם למשל, ניקח למשל את מלאווי, כל מיני דברים שהיו בשנים האחרונות שאסרו, אולי אפילו הוציאו להורג אנשים שנחשדו בהומוסקסואליות, הלחץ הזה שבא מארגונים לזכויות אדם ולזכויות להטאבים במערב, דווקא גורם לפוליטיקאים ואפילו אינטלקטואלים, למשל באפריקה, להתבצר בהומופוביה, בתור מגדיר של זהות, בתור סוג של דחייה של ההשפעה המזיקה המערבית, כן? אז קרה כאן איזשהו סוג של היפוך, שבאמת ההומואירוטיות מזוהה עכשיו דווקא עם המערב, ובעקבות כך מתנגדי המערב דוחים גם אותה. וכל הקרב הזה קורה באיזושהי מידה באופן טרגי על גופו של של ההומו, שכמובן לא השם שהוא נולד בצד הזה או בצד האחר של הגבול, כן. נהיה כאילו איזה מין חלוקה של העולם, של חלוקה מחודשת של העולם בין המרחב הגיי פרנדלי למרחב הטרוסקסואלי בלעדי, אם אפשר להגיד כך. כן.
אולי היינו צריכים לפתוח עם השאלה הזאת, הרי אמרת בהתחלה שבעצם כמובן אי אפשר להשתמש שם את מושג כמו גיי פרנדלי ביחס לתקופה, כי הוא ארכאי, אבל הדימוי של האוריינט, של המרחב של האימפריה העות'מאנית כמקום שבו מתקיימת פעילות הומוסקסואלית, אולי אפילו מתאפשר קיום הומוסקסואלי, זה משהו שיש לו עיגון במציאות? זאת אומרת, הייתה לזה סובלנות יותר גדולה?
כן, אפשר להגיד, שוב, זה יהיה ממש לא מדויק או אנכרוניסטי לקרוא לזה סובלנות להומוסקסואליות, אבל אפשר להגיד שכמו במידה מסוימת למשל ביוון העתיקה, באתונה, היה מערך מאוד שונה של יחסים בין כוח לבין מיניות, או אם להיות קצת יותר ספציפי, קשרי פטרונות באימפריה העות'מאנית היו בנויים לפעמים גם על קשר אינטימי, עשירה החצרונית עסקה הרבה פעמים, כאן אנחנו מדברים על תקופות יותר מוקדמות, כן? כבר הרבה פחות בעידן המודרני, אבל אלה דברים שהדהדו עדיין במידה מסוימת בתרבות, כן? שהעשירה החצרונית עסקה הרבה פעמים בשבחים כלפי הנער, האופר, כן? ולפעמים יותר מאשר כלפי נערה או אישה, כן? ולמשל לגבי הממלוקים, שוב, היו שם צורות של סוציאליזציה אירוטית בין גברים מאוד אינטנסיביות, כן? זה דברים ידועים ומתבטאים גם בטקסטים מהתקופה. אז בהחלט אפשר לומר שהייתה הרבה יותר טולרנטיות כלפי מקרים של משכב זכר, בעיקר אם הם נעשו במרחב פרטי, כן? באימפריה העות'מאנית מאשר באירופה של אותה תקופה, ולפעמים אפילו יותר מטולרנטיות. זאת אומרת, לפעמים זה היה אפילו משוקע בצורות תרבותיות מסוימות.
וכשהבריטים מגיעים, אז החוק הבריטי אמור לתקן את זה?
כן, אני לא חושב שהבריטים, החוק הבריטי בסופו של דבר נאכף בעיקר על התקפות של על קטינים, כן? זאת אומרת, זה היה רוב המקרים, כשאתה רואה בעיתונות העברית של התקופה דיווחים על מעשה סדום, שיש די הרבה, כן? כל כמה שבועות אפשר למצוא ידיעה כזאת, ומשהו שהיינו קוראים לו היום מדורי הפלילים, אבל זה היה לפעמים כזה מדורים וכל מיני ידיעות או דברים קטנים. אז בדרך כלל מדובר על מקרים של מישהו שתקף ילדים או נערים, אבל שוב, זה היה תחת קטגוריה שעשרה בסופו של דבר משגל בין גברים בכלל, מבחינת הקטגוריה החוקית. והיו גם מקרים כאלה, כן. זאת אומרת, היו גם מקרים שאנשים נשפטו על זה. אבל שוב, בואו נגיד שבהתחשב במה שאמרנו קודם, הבריטים כנראה היו די אמביוולנטים כלפי זה, כי שוב, הומוסקסואליות הייתה קיימת גם באופן די נפוץ, גם בשורות השלטון הבריטי עצמו.
יש משהו שאתה רוצה להוסיף, לומר, לספר?
כן, אני יכול רק להגיד שזה מפתיע כמה... כמה חומרים עוד אפשר למצוא, אני עדיין ממשיך למצוא דברים שקשורים להיסטוריה ההומוסקסואלית של תקופת המנדט, ודמויות מאוד מעניינות, וגם דיווחים על פרשיות ואירועים, וכן, הנושא הזה הוא בהחלט נושא היסטורי עם פוטנציאל.
יש ממש בסיס להיסטוריה אולי קצת יותר של... נקרא לזה פחות קרימינלית של הומוסקסואליות, ויותר פשוט של קיום הומוסקסואלי במרחב.
אני מקווה, אני מקווה שאפשר למצוא גם דברים כאלה. שוב, זה כמובן קשה, כי זה לא, אני יודע, השומר הצעיר או הפועל שהוציאו ספרים, ואם היו כל מיני צורות כאלה של התאגדויות, או מפגשים, או איזה שהם דברים שהיו קורים בבתי קפה או בסלון, הם היו מאוד מאוד חבויים. אבל אם עוברים דרך ביוגרפיות של אנשים וברגישות סוקרים וקוראים מגוון די רחב של מקורות, שוב, החל מתיאורי מקרה של פציינטים שבאים לפסיכולוגים, יומנים מסוימים, וקצת כל מיני רכילויות שבאות לידי ביטוי בטקסט, כן, כי הרבה רכילויות גם מתפוגגות ולא יכולות להגיע לידינו, אז אפשר לשחזר יותר ממה שחשבתי לפני כמה שנים.
אז יש פתח לבאות.
אני מקווה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם לפרק בפודקאסט זמנים, בו אירחנו את דוקטור עופרי אילני. ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת המייל zmanimpodcast@strudel.gmail.com. להשתמע בפרק הבא.